לסיפור השראה, פודקאסט שמביא את סיפורם של אנשים כישרוניים ומצליחים, שלמרות ואולי בזכות נסיבות מאתגרות, עשו את זה. זהו סיפורו של האדם שיזם והקים את חברת וולט דיסני, או במילים אחרות, וולט דיסני כסיפור השראה. שלום, אני רועי רוזן. אני מאמן אישי. כלומר, אני מאמן אנשים להשיג יעדים באופן מעניין, חווייתי ותמיד אנושי. אחד מהסרטים האהובים עליי ביותר הוא מלחמת הכוכבים. האמת שאני אוהב גם סרטי גיבורי על. לא מזמן גיליתי שדיסני קנו את לוקאס פילם, שבבעלותם סדרת סרטי מלחמת הכוכבים. ודיסני כבר מזמן קנו את מרוול, ויצרו שם את סרטי האבנג'רס שהפכו להיות מהסרטים המצליחים ביותר אי פעם. האמת שלדיסני קוראים חברת וולט דיסני. עכשיו, עשיתי בדיקה. פתחתי את ויקיפדיה, וגיליתי שהם בעצם חברה ענקית, שבבעלותם גם ערוצי טלוויזיה כמו ערוץ ESPN, רשת ABC האמריקאית, יש להם את פיקסר, שזו חברה שעושה סרטים מצוירים, בעצם ממוחשבים, כמו טוי סטורי. וכמובן יש להם פארקי שעשועים בכל העולם. וכל התאגיד העצום הזה נקרא על שם אדם אחד, וולט דיסני. אז איך זה יכול להיות שאדם אחד, עם רעיון וחלום, הוא המקור של כל היצירתיות והאושר שקיים היום? אז מי הוא בעצם וולט דיסני?
כל סיפור הצלחה צריך מגע של קסם. אנחנו בחברת Magic Touch מספקים פתרונות לתמיכה טכנית במיקור חוץ עבור המוצר שלכם, ועוזרים לעשרות חברות בישראל להפוך את הסיפור שלהם להצלחה. Magic Touch at your service. להיכרות חייגו 072-117-117 או באתר magic-touch.net.
טוב, זה לא באמת וולט דיסני. וולט דיסני נולד בשיקגו ארצות הברית בשנת 1901 בשם וולטר אליאס דיסני. כשוולט היה בערך בגיל 4, כל המשפחה עברה לחווה במיזורי, בעיר קטנה או עיירה שקוראים לה מרסלין. מבחינת וולט, זו הייתה ממש חוויה מכוננת. הוא דיבר שנים על המקום הזה, על מרסלין ועל החווה, כעל מקום שהוא היה בו מאושר מאוד. הוא חווה שם חוויה של שותפות וקהילתיות. זו בעצם הייתה עיירה אמריקאית רגילה, כזאת שאנחנו קוראים עליה בספרים או רואים אותה בסרטים ישנים. בחווה של המשפחה, הוא בעצם הכיר סוף סוף חיות. הוא הכיר שם חזירים, סוסים, וכל מיני חיות אחרות שהוא היה רואה בחווה. הייתה רק בעיה אחת קטנה בעניין. האבא שלו היה חוואי נוראי. תמיד היה חסר להם כסף. כמובן שלוולט זה לא הפריע. הוא היה ילד, היו לו את המרחבים שלו, היו לו את החיות שלו, היו לו חוויות מדהימות. מה עוד צריך? בתקופה הזאת הוא ראה את הסרט הראשון שלו. הוא ראה הופעה נודדת של פיטר פן. הוא ראה קרקס בפעם הראשונה. העיירה הייתה ממש אידיליה בשבילו. מבחינת לימודים ובית ספר, אני מצטער לאכזב אתכם, הוא היה תלמיד בינוני מינוס. אבל בתקופה הזאת הוא למד לצייר, והוא גם אהב את זה. אבא של וולט דיסני היה חוואי גרוע. ולכן כשוולט היה בגיל 8, הם נאלצו למכור את החווה ולעבור לקנזס סיטי. משפחת דיסני עברו לבית קטן בקנזס סיטי. וולט ורוי, אחיו הגדול בשמונה שנים, עברו לאסם קטן מאחורי הבית. אליאס דיסני, אבא של וולט ורוי, קנה קו חלוקת עיתונים בעיר. רוי ווולט הועסקו בחלוקה עצמה. החיים היו מסביב לעיתונים. הם לא קיבלו על זה כסף או משהו כזה. כדי להרוויח קצת כסף, וולט היה מחלק גם תרופות. לא רק זה, הוא שכנע את אבא שלו שהוא יחלק עיתונים נוספים כדי להרוויח כסף לעצמו. עיתונים, עיתונים, מי רוצה עיתונים? היי אדוני, מה בקשר לעיתון? אתה לא רוצה עיתון? אז תגיד, אולי אתה רוצה תרופה שאני אביא לך מהבית מרקחת או משהו? כשוולט התחיל לחלק עיתונים, הוא היה בגיל 9. תחשבו על זה, בגיל 9. עכשיו, הוא היה עוזב חצי שעה יותר מוקדם את הלימודים, כדי לחלק עיתונים במעדורות אחר הצהריים. לא היו לו משחקים. 6 שנים הוא הפסיד רק 5 שבועות. וגם את 5 השבועות האלה הוא הפסיד בגלל חופשה קצרה ופציעה רצינית ממסמר, שבזכותה הוא לא יכל לעבוד הרבה זמן. כשהיה חם, הוא עבד. כשהיה קר, הוא עבד. כשהרחוב היה מלא בשלג, והרגליים שלו היו ממש נעלמות בתוך השלג, הוא עבד. כשהחברים שלו נהנו, ובילו ושיחקו, הוא עבד. כל זה מעיד קצת על האופי שלו ועל רמת הנחישות שהייתה לו. הקו הזה של העיתונים שהוא עשה, מצד אחד חישל אותו, ומצד שני הוא יצר בו טראומה מאוד רצינית. כדי להרוויח הוא עשה עסקים קטנים מהצד, באישור אבא שלו ולא באישור אבא שלו. אם כבר מדברים על אבא שלו, בואו נדבר קצת על זה. קודם כל, אבא שלו היה אדם שעושה, שפועל. אדם קשוח מאוד. ווולט, מהצד השני, היה ילד שובב מאוד. וזה יצר מערכת יחסים לא פשוטה, אפילו לפעמים קצת מסובכת. רוי, שהיה גדול מוולט ב8 שנים בערך, הפך להיות סוג של שומר של וולט. הקשר ביניהם היה קרוב מאוד. הם השלימו אחד את השני. וולט היה ילד שובב, אנרגטי, ורוי מחושב ושמרן. בבית הספר וולט חלם וצייר. הוא אהב לשחק ויצר עם חבר קרוב הופעות מכל מיני סוגים. החיים שלו הסתובבו בין עיתונים, משחק וציור. בשנת 1917 המשפחה החליטה לחזור לשיקגו. כשוולט הגיע לשיקגו, הוא החליט שהוא רוצה ללמוד אומנות. אז הוא החליט להירשם ללימודי ערב. רק מה, שם הוא גילה שצייר הוא לא הולך להיות. מה שכן הוא גילה, זה שהוא יודע לצייר קריקטורות. כל זה קרה בזמן שהשתוללה למלחמה באירופה, מלחמת העולם הראשונה. וולט ראה את ארצות הברית מצטרפת למלחמה. הוא היה צעיר, הוא היה אידיאליסט, והוא רצה גם להתנדב. אז הוא עזב את הלימודים, וניסה להתגייס לצבא. הצבא כמובן לא קיבל אותו, הוא היה צעיר מדי. וולט לא התייאש. אם הצבא לא רוצה אותי, אני אמצא דרך אחרת איך להגיע למלחמה. אז וולט הלך לצלב האדום, שיקר לגבי הגיל שלו, וגייסו אותו. הוא היה רק בן 16. וולט הגיע לאירופה, ועבר כל מיני הרפתקאות. אבל זה כבר לפודקאסט אחר. בשנת 1919, כשוולט היה רק בן 17, הוא כבר הספיק לחזור מהמלחמה. הוא חזר לשיקגו, אבל הוא החליט שזה לא מתאים לו. וולט החליט לחזור חזרה לקנזס סיטי. היה לו שם את אח שלו, את רוי. וולט מצא עבודה בסטודיו לאומנות. התפקיד שלו בסטודיו היה לצייר מודעות לעיתונים וכרזות לסרטים. בזמן השהות שלו שם, הוא למד את התהליכים של הציור. אחרי 6 שבועות, פיתרו אותו. הוא חיפש עבודה, הוא לא ידע מה לעשות. בינתיים, עובד צעיר נוסף שעבד בחברה, אב איי-וורקס, גם פוטר. איי-וורקס פנה לוולט והם החליטו ליצור ביניהם שותפות. הם פתחו עסק. התפקיד של וולט היה למצוא לקוחות. התפקיד של איי-וורקס היה לצייר. העסק לא כל כך הצליח, ואיי-וורקס החליט למצוא עבודה כשכיר. איי-וורקס מצא עבודה בחברה לפרסום סרטים. די מהר אחרי זה, וולט דיסני הצטרף אליו. זה היה סופו של העסק הראשון של וולט דיסני. כביכול כישלון, אבל בחברה החדשה הוא מצא הזדמנות חדשה. החברה התמחתה בליצור אנימציה. בתקופה ההיא, אנימציה הייתה יחסית חדשה וחובבנית. וולט התאהב באנימציה. הוא השאיל מהחברה מצלמה, והוא התחיל לייצר סרטונים קצרים ומצחיקים בשביל הכיף שלו. כל זה בזמן שהוא מצייר עבורם. הסרטונים של וולט היו ממש מצחיקים. ואז עלה לו רעיון. אולי הוא ייצר אותם עבור בית הקולנוע הגדול ביותר בקנזס. וולט לא השאיר את זה כרעיון. הוא הלך לדבר עם מנהל הקולנוע, עם ניומן. ניומן אהב את הרעיון, והם ישר סגרו עסקה. וולט יצא מהמקום מאושר. הוא היה נלהב, הוא עשה עסקה נפלאה. רק אחרי זה הוא קלט שהוא מכר את הכל במחיר עלות, את כל הסרטונים. לא נורא, זה לא משהו שיעצור את וולט הצעיר. כך נולדה החברה השנייה שוולט פתח. Laugh-O-Gram Studio. וולט שכר כמה אנימטורים צעירים, בין היתר חבר ותיק שלו, פרד הרמן. הם היו חבורת צעירים. הם עדיין למדו איך עושים אנימציה. בהתחלה כולם ממש נהנו. הם ייצרו סרטונים קצרים, בני פחות מדקה, שהיו ממש פופולריים. וולט, שהיה ממש שאפתן, הביא סוכן שימכור את הסרטונים למקומות אחרים. וזה מה שהוא עשה. רק שהסוכן מחר, הסכם גרוע. ואחרי זה התפטר. וולט כמובן היה חייב לעמוד בהסכם שהסוכן מחר. ובהסכם שהוא סגר עם ניומן. וולט היה קצר בכסף. הוא והעובדים התקיימו ממש מהיד לפה, עד שהעובדים הפסיקו לקבל כסף לגמרי. בתוך חבורת הצעירים הזאת שהצטרפו לוולט דיסני, היה גם איי-ווקס. אחד מהרעיונות שהיו לדיסני בעסק היה לצלם סרטון של ילדה קטנה, אליס, שיצאה להרפתקאות שונות ומשונות עם עולם האנימציה. אבל החברה לא באמת היה סיכוי. הטעויות שנעשו והכסף שוולט היה חייב לא השאירו לו הרבה ברירה, והוא נאלץ לפשוט רגל. כשהוא פשט את הרגל, הסרטון על אליס נשאר אצל אנושים, אלה שהוא היה חייב להם כסף. בסופו של דבר, אם נסתכל אחורה, החיים של וולט לא היו פשוטים שם. הוא רוב הזמן היה רעב, הוא רוב הזמן חסר כסף. עכשיו הוא היה בן 21, הוא היה חסר עסק, חסר עבודה, וכביכול כישלון. רק מה? כבר לפני שהוא פשט רגל, וולט שלח למפיצי סרטים את הרעיון של הסרטונים על אליס. כלומר, הוא נלחם עד הסוף ועשה הכל בשביל להצליח. לפעם זה לא עבד. וולט החליט לעבור ללוס אנג'לס ולפתוח דף חדש שם. אח שלו רוי חי בלוס אנג'לס, כך שזה היה מקום נפלא ללכת ולהתחיל בו מההתחלה. וולט? מה אתה עושה פה?
אל תשאל, רוי. פשטתי רגל והחלטתי לבוא לבקר אותך וליהנות קצת מהחוף והבנות פה.
האמת שזה לא באמת מה שקרה. מה שקרה זה שמהמצב של וולט לגבי אליס הצליחו. מפיצת סרטים די חרוצה ומוצלחת שקוראים לה מרגרט וינקלר, שהייתה האישה היחידה בתחום, ענתה לוולט ורצתה את הסרטים. לוולט לא היה כסף ולא היה סרט, אבל וולט היה די נחוש, ודרך קשרים הוא הצליח לגרום לכך שווינקלר תראה את הסרטון בניו יורק. להזכירכם, הסרטון בכלל לא שייך לוולט, הוא היה שייך לנושים, אבל נחישות זה נחישות. וינקלר ראתה את הסרטונים, היא אהבה את הסרטונים מאוד, והיא ישר שלחה לוולט הסכם שהיא מוכנה להפיץ כמות מסוימת של סרטונים. עכשיו לוולט לא באמת היה כסף לעשות את הפרויקט הזה, אז הוא נאלץ לפנות לרוי. כשוולט פנה לרוי, רוי לא עבד. הוא היה בבית הבראה, עקב מחלה שחשבו שהראה לו בגלל הצבא. רוי היה בבית ההבראה הזה כבר תקופה מסוימת, על חשבון הצבא. ולא היו בטוחים שהוא בכלל מסוגל לעבוד, ורוצה לעבוד. אבל, וולט הגיע קריזמטי, ומשכנע, ואנרגטי, כך שרוי בסופו של דבר לא יכל להגיד לו לא, אז הוא הצטרף אליו. ושניהם ביחד הקימו את חברת האחים דיסני. רוי ווולט הלכו ולקחו הלוואות ממי שרק נתן. לפרויקט הם קראו Alice's Wonderland, או בתרגום חופשי, ארץ הפלאות של אליס. התפקיד של רוי היה להיות האיש האחראי, האיש עם היד על הכסף. והתפקיד של וולט היה להיות האיש היצירתי, האדם שייצור את כל הסרטונים ואת כל הדברים היפים האלה. רוי בעצם השלים את וולט ונתן לו את החופש להיות פנוי ליצירה. ככה בעצם התחילה לה השותפות הכל כך טובה וארוכת הימים. השותפות שבלעדיה לא היה לנו את חברת דיסני. דבר ראשון שוולט עשה, הוא צירף לעצמו את הצוות הישן שלו. כמובן איי-וורקס הגיע, ווולט צירף גם עובדים אחרים שהיו לו בקנזס. ביניהם את הרמן, את רודולף הייזינג ופריץ פרלינג, שכמה שנים אחר כך עזבו את דיסני והתחילו לייצר את הלוני טונס עם בגז בני, דאפי דאק וכו'. וולט שכנע את הילדה ששיחקה את אליס לבוא ללוס אנג'לס ולהמשיך לצלם את סרטוני אליס, והם התחילו לייצר סרטונים. איי-וורקס היה הצייר המרכזי של האנימציה, ווולט היה עסוק כל הזמן בלוויים, בלהפיק, והוא היה עסוק בכל רגע נתון בלשפר את איכות הסרטונים, דבר שעלה להם הרבה כסף. וולט ורוי לא קיבלו שכר, אלא כשהם היו צריכים הם היו לוקחים כמה דולרים למה שהם היו צריכים. את הסרטונים שהם ייצרו הם שלחו לווינקלר, שמצידה הפיצה אותם הלאה, ובתמורה לזה שילמה להם לפי החוזה. רגע, מה זה אומר סרטונים? אז ככה, פעם, בהתחלת הוליווד והקולנוע המסחרי, זה לא היה כמו היום, שיש סרט אחד, ולפניו טריילרים ופרסומות. פעם, היה סרט ראשי, אבל קצר יותר משמעותית, ולפניו היו מראים סרטונים קצרים, בני דקה, פחות או יותר, ואת הסרטונים האלו היה אפשר לקנות לפי רצון כל בית קולנוע לבד. ככה המפיצים היו שולחים את הנציגים שלהם לנסות למכור לבתי קולנוע, אחד אחד, קבוצת סרטונים שבבעלותם, אם הם הצליחו. האחים דיסני בקושי הרוויחו כסף, והם נאלצו לקחת הלוואות מהדוד העשיר שלהם, רוברט. בינתיים, ווינקלר, שגר בניו יורק, התחתנה ונכנסה להיריון, ובעלה מיינץ לקח את הניהול. הוא היה שונה. בניגוד אליה, הוא חשב שדיסני לא עושים עבודה מספיק טובה. הוא היה מתלונן עליהם, והוא כל הזמן ניסה לחסוך כסף. מבחינתו, היה אפשר וצריך אפילו לשנות את איכות הסרטים, והיה אפשר וצריך לשנות את איכות הניהול, והיה אפשר וצריך לתת לו סחורה טובה יותר בעבור הכסף שהוא שילם. אז כדי לוודא שהדברים נעשים בצורה שהוא רוצה, הוא שלח את הגיס שלו כדי להשגיח עליהם. וולט מצד שני, רצה יותר כסף. זה עלה לו המון כסף להשאיר את האיכות כמו שהוא רצה. בסופו של דבר, הם חתמו על חוזה חדש, לקנות יותר סרטונים, אבל בתנאים פחות טובים עבור דיסני. וולט היה צריך לייצר יותר סרטים, וגם ניסה להרוויח יותר כסף. כדי לעשות את זה, הוא פשוט הפעיל הרבה יותר לחץ על העובדים. בינתיים, וולט הכיר בחורה, את ליליאן. הם התחילו לצאת, היא התחילה לעבוד איתם באולפן, ובסופו של דבר, אחרי כמה חודשים, הם התחתנו. לאט לאט, הפופולריות של אליס ירדה, והמצב הכלכלי באולפן הוא רע, ובהתאמה, הלחץ שוולט הפעיל על כולם עלה. וכאן רואים את האופי של וולט. במקום הזה, שהיה מקום קשה ומקום מאתגר, וולט חשב על רעיון חדש. נייצר סדרה חדשה על ארנב בשם אוזוולט. איי-וורקס צייר את אוזוולט, ודיסני שלחו את הסרטונים החדשים למיינץ. בערך בזמן הזה, מיינץ חתם על חוזה הפצה עם יוניברסל, והארנב אוזוולט, שהיה עם סוג של אישיות, ושונה מכל דבר אחר שהיה בחוץ, היה הצלחה אדירה. וולט ורוי היו מאושרים, סוף סוף הם הרוויחו כסף. הם קנו לעצמם בתים והתארגנו למשרדים חדשים. ואז, בדיוק ברגעים של הפריצה הגדולה, נגמר להם החוזה מול מיינץ. תקשיב, רוי, עכשיו כשהחוזה שלנו נגמר, ויש לנו את אוזוולט, אני נוסע להאריך את החוזה, וכמובן לבקש העלאה ממיינץ. אז וולט עלה על הרכבת ונסע לניו יורק. וולט נפגש עם מיינץ, והוא כמובן ביקש העלאה. ואז מיינץ הפתיע את וולט. הוא אמר, אני מוכן לתת לך העלאה הקטנה, אבל בתמורה אני רוצה שאתה ורוי תיתנו לי את החברה שלכם, ואתם תהיו השכירים שלי. וולט רתח על ההצעה, והוא כמובן סרב. ואז וולט גילה מה באמת קרה. הוא גילה את הבגידה. בזמן שוולט היה בניו יורק, הגיס של מיינץ החתים על חוזים את רוב העובדים של וולט, במחשבה שוולט הוא רק מישהו במשרד שאחראי, והמאיירים הם החשובים באמת. איי-וורקס נשאר נאמן לוולט וסרב לחתום עם מיינץ. וכך וולט חזר ללוס אנג'לס, כשאין לו יותר את המותג אוזוולט, כי הוא בבעלות מיינץ, ואין לו עובדים, והוא יהיה חייב להתחיל הכל מההתחלה. תחשבו על זה, מה אתם הייתם עושים במקרה כזה? אז מה שוולט עשה, זה הגדיר ממש את האישיות שלו. על מה שקרה מרגע זה, סופרו סיפורים ואגדות שלמות. האגדה, שכנראה גם קיבלה עידוד מוולט דיסני עצמו, הייתה שבנסיעת הרכבת חזרה מניו יורק ללוס אנג'לס, וולט חיפש דמות חדשה במקום אוזוולט. ובסוף, הגיע לצייר עכבר. בהשראת עכבר שהיה לו במשרד בקנזס סיטי, והוא היה משחק איתו בזמנים הקשים שהוא עבר שם. האמת כנראה שונה. כשוולט חזר ללוס אנג'לס, הוא ורוי ואיי-וורקס ישבו וחשבו מה עושים מעכשיו. הם חיפשו דמות אחרת, ואז, בגלל שהם היו חייבים למצוא משהו אחר, הם התחילו לצייר כל מיני דמויות. אחד מהרעיונות שעלו היה לצייר עכבר. איי-וורקס היה זה שצייר את העכבר עצמו, ווולט היה בעיקר אחראי על הסיפור. אז הסיפור הוא על עכבר שרוצה להרשים את החברה שלו, ובונה מטוס רק כדי לקבל נשיקה. ובסוף נכשל בזה. לעכבר קראו מיקי, ולחברה קראו מיני. הם היו חייבים לצייר בדיסקרטיות, כי הבוגדים עדיין היו במשרדים, וציירו את אוזוולט, עד שיגמר החוזה כמובן. מיקי נוצר בסודיות, על ידי 12 אנשים, בעיקר בגראז' של וולט. איי-וורקס היה היחיד שצייר אותו, והרבה פעמים הוא עשה את זה בלילות, אחרי שהבוגדים הלכו. וולט ניסה לשווק את הסרטון, אבל לא הצליח. בדיוק ברגע הזה, שדברים לא הצליחו, אפשר היה לראות מה הוביל את וולט בחיים. הוא היה עסוק במציאת פתרונות, ביצירתיות ובנחישות. הרעיון שוולט הציע היה, בואו נוסיף קולות לסרטון של מיקי. בשנת 1927 הופץ הסרט הראשון שהוסיפו לו פסקול, זמר הג'אז. הסרט היה הצלחה, ווולט רצה לשחזר את ההצלחה הזאת. הסרטון השני של מיקי היה כבר בשלבי הכנה, ולכן הוא בדק את הכל לקראת הסרטון השלישי, סטימבוט ווילי, או בתרגום חופשי, ספינת הקיטור של ווילי. וולט נסע לניו יורק ומצא שם חברה שיכולה לעשות לו את הקולות ואת המוזיקה במחירים טובים. בעל החברה היה נחמד מאוד לוולט וקיבל אותו יפה ודאג לו. רק מה שוולט לא ידע זה שבעל החברה הוא בעצם סוג של בריון, וגם היה לו מוניטין כזה. ההקלטה הראשונה שהם ניסו הייתה כישלון. וולט הפסיד המון כסף ונאלץ לקחת הלוואות כדי להקליט שוב. רוי ווולט נאלצו למשכן את הבתים שלהם כדי שיהיה להם כסף להמשיך. משהו לא עבד בהקלטה. הטכנולוגיה של הוספת הפסקול הייתה טכנולוגיה חדשה לחלוטין, ולא הייתה דרך מסודרת ושיטתית שבה הוסיפו פסקול לסרטים. ופה שוב, היכולת של דיסני להיות נחוש, למצוא פתרונות ולעבוד מתוך יצירתיות עזרה לו. בתום ההקלטה הראשונה, וולט היה מתוסכל. ואז הוא שאל את עצמו שאלה. איך אפשר לעשות את זה אחרת? איך אפשר לעשות את זה טוב יותר? הבעיה הייתה שלא הייתה שום שיטה איך לסנכרן בין הקול לבין הסרט. אז וולט חשב על זה והמציא שיטה חדשה. דוגמה מושלמת לזה שהצורך הוא אבי ההמצאה. וולט, במהלך הזמן הזה, החליט לחתום עם פאוורס, הבריון, על חוזה, שפאוורס ינהל את מחירות הסרטונים שלהם למשך השנתיים הקרובות. זו הייתה טעות שוולט עוד הצטער עליה. כשוולט סיים את הוספת הפסקול, עמדה בפניו יצירה נפלאה ומיוחדת. הוא פנה למפיצים שאהבו מאוד את הסרטון, אבל אף אחד לא רצה לקנות. לוולט פנה מנהל של אולם קולנוע מאוד מפורסם בניו יורק, כי הוא רצה להציג את הסרטון לפני סרט למשך שבועיים. וולט בהתחלה לא הסכים למכור לו. הוא חשש שזה יפגע ביכולת שלו לסגור חוזה הפצה מסודר וגדול מול חברות הגדולות. ואז, אותו מנהל אמר לו משהו מאוד מאוד יפה. הוא אמר לו שהמפיצים לא יודעים אם סרט טוב או לא, עד שהם שומעים שהקהל אומר להם שהסרט טוב. כלומר, בעצם הוא אמר לו, תן לאנשים בשטח, לקהל שלך, להגיד למפיצים מה הם רוצים, ולא ההפך. מנהל הקולנוע גם הציע לוולט $500 כדי להראות את הסרט במשך השבועיים הקרובים. וולט, שממש היה צריך את הכסף וגם רצה את החשיפה, החליט להעז ולהיות חוצפן, וביקש $1,000, שזה הסכום הגבוה ביותר ששולם עד אז על סרטון מצויר. ההקרנות בקולנוע הזה היו הצלחה אדירה. הקהל והמבקרים אהבו אותו מאוד. ופאוורס קיבל הצעות, אבל רק בשביל לקנות את האולפן. וולט סירב למכור את האולפן. הוא רצה להיות הבעלים של האולפן. הוא רצה להמשיך לייצר. אז פאוורס בא עם הצעה משלו. אני אהיה זה שיפיץ לך את הסרטים. אל תדאג, אני אדאג לך להכל. וולט הסכים. איזה בן אדם נחמד הפאוורס הזה? איזה כיף שהוא עוזר לי? פאוורס לא רק דיבר, הוא באמת עבד. תוך כמה שבועות, פאוורס כבר חתם על חוזים בכל רחבי ארצות הברית. זו הייתה ההצלחה שוולט חיכה לה. בעקבות ההצלחה, וולט החליט להקים אולפן הקלטות בקליפורניה. הוא פנה לחבר שלו פאוורס, וקנה ממנו את הציוד ואת המומחים, בתמורה לאחוזים ותמלוגים, וגם בתמורה לסכומי כסף קבועים שהוא היה שולח לפאוורס. כך בעצם נוצר מצב שפאוורס שלט בוולט. דבר מעניין נוסף קרה במהלך הניסיון של וולט דיסני לשווק את מיקי מאוס. אחד מהאנשים שוולט ניסה למכור לו אמר שכולם מחפשים מותג, שם מפורסם, וכל עוד אנשים לא מכירים את דיסני, יהיה לוולט קשה מאוד למכור את הסרטונים שלו. מאותו רגע, וולט החליט ליצור שם מוכר, וולט דיסני, ובעצם לשווק גם את עצמו. מזכיר לכם מישהו? אולי נשיא כלשהו, איפשהו בעולם, או אולי אפילו איזה ראש ממשלה מסוים? אחרי הרבה מאוד זמן והרבה מאוד קשיים, ההצלחה סוף סוף הגיעה. דיסני העסיקו עוד ועוד עובדים, ווולט כל הזמן רצה לשפר את איכות הסרטים, וזה עלה לו הרבה כסף, כך שהעלויות עלו ועלו ועלו. עם הזמן, וולט גילה שבין העלויות לבין התמלוגים לפאוורס ובין החזרת החובות, לא נשאר לו בעצם כסף לעצמו. מה עוד שאולפן ההקלטות החדש שהוא בנה עדיין הפסיד כסף. לפחות וולט יכל להתנחם בעובדה שבאולפן שלו הייתה אווירה של כיף ויצירתיות. העובדים נהנו, הוא למד מטעויות העבר שלו, והוא התייחס אל העובדים שלו כמו אל משפחה. פה נסיים, אחרי שוולט כבר עשה את הפריצה הגדולה שלו, ורגע לפני העשור שהוא אולי המשמעותי והיצירתי בחייו. זה גם רגע אחד לפני שפרץ השפל הגדול בשיא עוצמתו. בפרק הבא נשמע איך וולט דיסני הניח את היסודות להכנסה קבועה ומשמעותית שקיימת עד היום. גם נשמע איך וולט ייצר והמציא דברים שלא היו מקובלים לפניו ושהביאו לו תהילת עולם. בקיצור, יהיה מעניין. לפני 15 שנים בערך עשיתי סדנה שפתחה בפניי עולם מופלא. עולם שבו הכרתי אדם מדהים. אותי. הגישה שלי בחיים, האמונה בעצמי והפודקאסט הזה הם רק חלק מהתוצאות שהפקתי מאותה סדנה. אני מנצל את ההזדמנות הזאת בשביל להודות להומניקיישן ולסדנת מהות על כל הלמידות ועל הזכות הזאת. תודה. הערה חשובה. בפרקים יש קטעים של שיחות בין אנשים. חשוב לי להדגיש שהשיחות לאו דווקא נאמרו על ידי הדמויות האמיתיות. יכול להיות שכן, אבל אין דרך אמיתית לדעת. את השיחות האלה בעצם, אני מדובר. כן, כן, זה אני זה שעושה את הדמויות. אמנם אין דרך לדעת מה באמת נאמר, אבל השיחות נועדו לתת תחושה מסוימת, להציג אווירה ספציפית, או להדגיש מקרה מסוים. אני הייתי רועי רוזן. ניפגש בפרק הבא.